התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדיו.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי, אני כתב האתר משה הליקמן ולצידי אורחת מאוד מיוחדת, שדרית הקווים של ערוץ הספורט, שני בלט. אז קודם כל שני, מה שלומך?
היי היי משה, תודה רבה שהזמנת אותי, כיף להיות פה.
אז באמת כיף שאת פה בפודקאסט, ועוד נדבר הרבה על התפקיד שלך, על הכדורסל הישראלי, על הרקע המשפחתי והכל, אבל קודם נתחיל עם הפינה הקבועה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק בכדורסל הישראלי, ואשמח לשמוע את הבחירה שלך.
וואי, האמת ששאלה טובה, אבל אם אני חייבת להגיד שחקן אחד, אני חושבת שניב משגב, עד העונה הנוכחית לא שמו לב אליו מספיק. אני תמיד ככה ראיתי אותו ואת ההתקדמות שלו ואת ההתפתחות שלו בתוך הכדורסל הישראלי, ואני באופן אישי חושבת שהוא שחקן מאוד חכם, מאוד אנרגטי, מאוד עושה המון דברים על המגרש, ולא נותנים לו מספיק קרדיט על זה, וממש ככה לאחרונה נראה לי כולנו שמים לב מי זה ניב משגב וכמה הוא תורם לקבוצה שלו, והוא גם מקבל המון קרדיט מהמאמן שלו, מעמית שרף. אז אני חושבת שלאט לאט הסיקור עליו יהיה יותר ויותר גדול, ואני כמובן רק רוצה שיצליח, ואני חושבת שכן, שזה השחקן שעוד צריך לשים אליו, לב אליו קצת יותר, בכדורסל הישראלי.
אז בחירה מצוינת, וגם אני אלך על שחקן של חולון, שחר אמיר, שנמצא כן. בתקופת C, שחקן שעושה עונת פריצה, וגם ממש. סוג של סיפור סנסציה, אז זאת הבחירה שלי, ואנחנו עוד נדבר על הפועל חולון, אבל עוד לפני שניגע קצת יותר בכדורסל וברקע שלך, אשמח שתספרי איך את מתמודדת עם המצב במדינה בעקבות המלחמה, איפה זה פוגש אותך באופן אישי?
וואו, קודם כל אני חושבת ש... אתה יודע, לכולנו היום הזה זה יום שחור, שבת השחורה שאף אחד מאיתנו נראה לי לא ישכח בחיים. אני באופן אישי כרגע, תראה, ההתמודדות שלי היא בסוף אני חי את חיי, אני עובדת, אני גם, יורשה לי להגיד, גם נהנית מהחיים, אבל אין יום שלא עובר שאני לא חושבת על החטופים, על האנשים שאיבדו את היקרים להם מכל, על המשפחות שעדיין פשוט מחכות לאנשים שלהם שיחזרו חזרה הביתה. לי באופן אישי זה שובר את הלב, הלוואי והיה לי משהו לעשות בנידון, אין לי יכולת לעשות, אבל רק כל הזמן להמשיך ולשמור אותם בתודעה, ובאמת לא לשכוח, אף לא לרגע. אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי, נגיד כל מה שקורה עכשיו עם פורים והחג, אנשים שאתה יודע, יוצאים לחגוג במסיבות, כמובן שאני לא שופטת, אבל אני, קשה לי עם זה, קשה לי עם זה מאוד, עם הידיעה שאנשים פשוט כרגע נמצאים בתת תנאים, מי יודע מה עושים להם, זה באמת, זה קטסטרופה, ועצוב, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה עצוב, זה קשה מנסוע, ורק אפשר להתפלל, פשוט שיחזירו אותם הביתה, באמת, את כולם.
אז אמן, ועכשיו נעשה אמן. מעבר חד לכדורסל, כן. ולתחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל, אז ספרי קצת מתי הייתה ההיכרות הראשונה שלך עם הכדור הכתום.
וואו, קודם כל, אז יש אולי איזה משהו שלא יודעים עליי, אבל אני גם שיחקתי כדורסל בעצמי, לא באופן מקצועני, זאת אומרת, מאז שהייתי קטנה, נורא אהבתי את הכדור הכתום. אני חושבת שהתחלתי לשחק כדורסל בכיתה כבר ג' ד', משהו כזה, בקצל. וככה נשאבתי ואהבתי. גם הייתי תמיד טומבוי, כאילו תמיד הייתי סביב, בסביבת בנים, ואהבתי לשחק, גם כדורגל הייתי משחקת. אז ככה פגשתי את הכדור הכתום הזה מגיל מאוד צעיר. וגם המשכתי לשחק עד באזור גיל 18, שזהו, ששם אני פורשת, מה שנקרא, עוצרת את הקריירה, אבל מאז ומתמיד אני זוכרת שלא משנה מה, איפה, תמיד הכדור הזה נמצא איפשהו בבית. אתה יודע, בסדר, אבא שלי כמובן, גם אמא שלי הייתה שחקנית, דודה שלי הייתה שחקנית, זה פשוט עוטף אותנו מכל כיוון. אז לא הייתי יכולה גם, אתה יודע, לברוח מזה גם אם הייתי רוצה.
אז את גם אחות תאומה לעדי בלט,
כן.
ספרי קצת על זה.
וואו, להיות תאומה, מי שתאום יבין אותי, כאילו, זאת אומרת, מי שתאום בקרוב לתאום או לתאומה שלו יבין אותי כמה שזה מדהים, וכמה שזה מיוחד, וזה פשוט, זה פשוט כיף שיש לך, אתה יודע, שיש לך תמיד עוד מישהו איתך בחיים. אני יכולה להגיד לך שלאור החיים שלנו, ומה שעברנו, במעברים שלנו לחול, בטח נדבר על זה בהמשך, אני ידעתי שלא משנה לכל מקום שאני מגיעה, יש לי את ה, אתה יודע, את הסיידקיק שלי כזה, שאיתי בכל מקום, ואני תמיד יכולה לסמוך עליה, ואני אף פעם לא ארגיש לבד. וכן, אני יכולה להגיד לך שאנחנו גם מאוד שונות. זאת אומרת, אני ואחותי, זה, זה יין יין כזה, זה איש שחור, אני לבן, אני סופר כזה, אתה יודע, אנרגטית, וכל הזמן רוצה לצאת ולראות אנשים, והיא הרבה יותר רגועה ומופנמת. אני גם, במהות שלי של הספורט, אני מאוד אוהבת גם את עולם הכושר, אני גם מאמנת, אז הכל אצלי כזה מאוד אנרגטי, כזה יותר בעולם היוגה. אנחנו פשוט שונות, מאז שהיינו קטנות, תמיד, כאילו, אהבנו תחומים שונים של דברים, תמיד הלכנו למקומות שונים, אבל בסוף היה לנו את הביחד, אחת עם השנייה, וזה, זה הדבר הכי מדהים.
תכניסי אותנו קצת לאיך זה להיות הבת של דיוויד בלט, האדם והמאמן.
זו פעם ראשונה ששואלים את השאלה הזו, סתם. קודם כל, להיות הבת של אבא שלי זה קודם כל להיות, זה אבא שלי, לפני הטייטל שלו ולפני מישהו, לפני מי שהאנשים מבחוץ מכירים, קודם כל הוא אבא מדהים. מאז שהייתי קטנה הוא תמיד היה מעורב, ותמיד היה לו חשוב לדעת מה קורה איתי, ולייעץ לי ולדבר איתי, זאת אומרת הוא היה מאוד נוכח בכל שלב בחיים שלי, ולמדתי, אני עדיין לומדת ממנו כל יום, הוא גם מאוד עוזר לי היום עם הקריירה שלי, אני כמובן איך אפשר שלא, אבל כאבא לבת הוא אבא הכי מדהים שיש, וכמובן ברמה המקצועית שלו אין גאה ממני, אבא שלי, אני חושבת שהוא אפשר להגיד אחד מגדולי המאמנים בעולם, וכמובן שאם הוא היה ממשיך לאמן כיום, כנראה שהוא גם היה שובר עוד כמה שיאים מבחינת הגדולה שלו. מי שמכיר יודע איזה קריירה הוא עשה, ואני פשוט גאה בו, אתה יודע, זה, אין משהו אחר שאני יכולה להגיד, חוץ מזה שהוא עושה דברים מדהימים, אני שמחה בשבילו שהוא חווה את כל ההצלחות האלו, ואת כל הרגעים המדהימים האלו, כי באמת מגיע לו, אין בן אדם שאני מכירה שהוא עובד יותר קשה מאבא שלי, אולי תמיר, אבל אבא שלי באמת, הוא סוג של workaholic, ובאמת, הגיע לו כל דבר שהוא עשה בחיים.
הוא אימן שנים בחול, איך זה היה בשבילך? האם זה היה קשה?
אני יכולה להגיד לך שבמעבר הראשון שלנו, מישראל לאיטליה, זה היה ב-2006 נראה לי, הייתי בת 14. וכשאתה נמצא, בסוף אתה גדל עם קבוצה של אנשים, אתה יודע, ביסודי, כאילו לפני כן בגן, אתה ממש יוצר לעצמך איזושהי קבוצה של אנשים, של חברים שאתה כל הזמן איתם, מסתובב איתם, לומד איתם, יוצא איתם אחרי בית ספר, וכאילו הרגשתי שכשעברנו לאיטליה, אז סוג של כמו נגיד, לא יודעת מה, משהו שתולשים אותו מהאדמה, אז ככה הרגשתי שעשו לי, בפעם הראשונה, מה זה עשו לי? אתה יודע, בסוף אין מה לעשות, חיים הביאו אותנו לשם, ואני יכולה להגיד לך שבהתחלה היה לי קשה, ולאט לאט מתרגלים. כמובן גם עניין השפה היה לי קשה בהתחלה עם האנגלית. האנגלית שלי לא הייתה טובה בגיל 14, על אף שאבא שלי דיבר איתי כל החיים באנגלית, אבל זה לא אותו דבר. ללמוד פתאום כימיה ואנגלית בגיל 14-15, כאילו מלא מילים שאני לא מכירה, זה קשה. אבל לאט לאט, אתה יודע, גם בגיל הזה זה קצת המוח כמו ספוג, אתה סופג דברים בצורה מהירה. ואחרי השנה באיטליה, השנה הראשונה, שאגב הכרתי אנשים מדהימים, וגם התאומה שלי הייתה איתי, למדנו ביחד, עשינו כל יום נסיעה מטרוויזו לוונציה ברכבת, ואז מוונציה לפדובה ברכבת, ואז מפדובה אוטובוס לבית ספר, ככה היה כל יום הלוך ושוב, היינו יוצאות ב-5, 5:30 בבוקר, חוזרות ב-7 בערב, ישר לשיעורי בית, אז כן, זה היה מין יום-יום כזה מאוד אינטנסיבי, אבל הכי כיף שיש, ואז אתה כבר מתרגל. זאת אומרת, בשנה הבאה אומרים לך, יאללה, עוברים לטורקיה. אז עוברים לטורקיה. אתה יודע, זה בא כזה כבר יותר בקלות. אבל זה תמיד קשה, כי אתה כן יוצר לעצמך איזושהי חבורה של אנשים שאתה מאוד אוהב ומאוד נקשר עליהם, ואתה גם לומד להבין את הסיטואציה. וזה מה שהיה לנו.
וואו, אז זה בהחלט מדהים.
כן.
ובשנים האחרונות הוא מתמודד עם מחלת הטרשת הנפוצה, וכמובן נאחל לו רפואה שלמה. איך את רואה את ההתמודדות שלו, שהיא באמת מעוררת השראה ממה שאנחנו חווים?
וואו, זה תמיד הנושא שקצת קשה לי לדבר עליו, זה נושא רגיש. אנחנו גילינו, מן הסתם, ידענו את זה לפני שהוא יצא עם זה לפומבי ב-2019, אני חושב שזה היה. גם לפני, בכלל שידענו את זה, ואתה יודע, גם לפני שיבחנו לו את זה, היה לו כל מיני בעיות, אתה יודע, גם אנשים ראו אותו במגרשים, פתאום נופל, פתאום מאבד שיווי משקל, לא מצליח לשמור את עצמו על הרגליים, ואף אחד באמת לא הבין מה קורה איתו. ובהתחלה חשבו שזה משהו אחד, ואז הוא עשה איזושהי סדרה של טיפולים, לא טיפולים, סליחה, של בדיקות, וגילו לו את המחלה הארורה, אפשר להגיד. וכשהוא יצא עם זה לפומבי, זה היה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה כי זה פשוט בא לנו ככה בפנים, שזה מה שזה, it is what it is, כמו שאבא שלי אוהב להגיד. ובהתחלה מן הסתם זה היה מאוד קשה, במיוחד לא. כי לא ממש ידענו מה זה אומר, כמה זה מתדרדר מהר. לא ידענו הרבה על המחלה הזו. וגם לראות את אבא שלי, בן אדם, אתה יודע, מאוד אנרגטי על המגרש, זז, קופה, צועק, פתאום לבן אדם שקשה לו ללכת, זה טרנספורמציה מאוד אכזרית, נקרא לזה ככה. זה באמת היה קשה, אבל הוא מתמודד עם זה כל יום, ובגבורה, באמת, הוא קיבל את זה, הוא הבין שזה מה שזה, והוא פשוט חי עם זה. ואנחנו לצידו, תומכים בו, אוהבים אותו, תמיד שם בשבילו, ואני גם באמת הכי גאה בו בעולם, כי הוא גם נותן השראה לאנשים אחרים עם אותה מחלה. אז זה באמת כיף לראות, כאילו אבא שלי יודע באמת להוציא מכל דבר את הטוב, וגם בהקשר למחלה הוא עושה את הדבר הכי טוב, שזה לעזור לעוד אנשים.
וואו, אז רק בריאות ותודה על השיתוף.
ברור.
ועכשיו נדבר על אחיך תמיר בלט, שהזכרת מקודם שהוא אולי אפילו עובד קשה יותר מאבא שלך דיוויד. ספרי כן. קצת על הדרך שלו.
וואו, תמירי, קודם כל הוא ילד מדהים. הוא תמיד היה מיוחד מאז שהוא היה קטן. תמיד היה לנו קשר טוב, עד היום אנחנו בקשר מדהים, בכללי כל האחים, אנחנו 4 אחים, אנחנו בקשר מצוין, לא משנה באיזה מקום אנחנו נמצאים בעולם, תמיד נדע לשמור את הקשר הזה. תמיר, מה שכל כך יפה בו, אני חושבת, מה זה חושבת? הוא מגיל קטן ראית שהוא נעול, זאת אומרת, הוא ידע, אני רוצה להיות שחקן כדורסל, זהו, שום דבר לא יזיז אותי מזה, וגם זה בא לידי ביטוי, בסוף אתה רואה אותו משחק עם ילדים שגדולים ממנו בשנה, שנתיים, והוא עושה, במחרות עושה בית ספר, זאת אומרת, הוא עושה דברים קסומים על המגרש, ויכלת באמת לראות שיש פה משהו מיוחד. אני אספר לך סיפור מצחיק, כשהיינו ילדים קטנים יותר, אז עוד שהיה לי גובה עליו, תמיד היינו משחקים כזה בגינה, אחד על אחד, ותמיד הייתי שמו לו בלוקים, הוא היה מתעצבן, הוא היה מפוסס את המשחק, הוא לא רוצה לשחק יותר, ואז אחרי כמה שנים הוא כבר, אתה יודע, הוא קופץ בגובה, ואני נשארתי כמו שנשארתי, וזהו, ואז כבר אי שלא, לא הייתי יכולה להתחרות איתו, הוא כבר היה טוב מדי. אבל מה שאני באמת יכולה להגיד על תמיר, שהוא הבן אדם שעובד הכי קשה שיש. אז אמרתי לך באמת על אבא שלי, הוא עוד דוגמה לכך, מה זה מצוינות, מה זה מישהו שיודע מה הוא רוצה לעשות, והוא עושה הכל על מנת להגיע למקום הזה, ושוב, אני הכי גאה בו בעולם, אני פשוט שמחה בשבילו, איפה שהוא נמצא בכל מקום, רק שיהיה מאושר, ורק שיהיה לו טוב, אתה יודע, כדורסל, הרבה אנשים, לא רוצה להגיד שופטים, אבל שחקנים בסוף המקצוע הזה זה מקצוע לא קל, נכון, מרוויחים כסף, הכל, אבל זה מקצוע קשה, וזה מקצוע עם הרבה מאוד, אתה פוגש את עצמך במקומות לא פשוטים, בסוף אתה נמצא באיזושהי דינמיקה קבוצתית, ללמוד שחקנים, ויש תקופות טובות, ויש תקופות פחות טובות, נורא קשה כאילו לשפוט בסוף, הרבה אנשים, אף אחד מאיתנו לא יודע להיות, יודע מה זה להיות שחקן כדורסל, וזה חתיכת עבודה קשה, ואני באמת כל יום שאני רואה אותו עולה על הפרקט, מול אלפי צופים, צערנו השנה בחל מנורה זה לא קורה, אבל אתה יודע, במשחקי חוץ, זה מטורף בעיניי, והוא עושה את זה כבר מגיל מאוד צעיר. אני יכולה להמשיך ולדבר עליו עוד הרבה, באמת, אבל בסופו של דבר אני פשוט רק רוצה שימשיך בדרך שלו כמו שהוא עושה, ושיצליח, ושרק יהיה לו טוב. זהו.
כמה את שמחה מזה שהוא חזר השנה לישראל?
מאוד. על אף שהוא לא באמת חזר לישראל, כי הם כל דרך יומיים פרטסים למקום אחר. כשהוא חתם במכבי, כמובן, זה היה שמחה עצומה, אחרי שהוא היה שנתיים בברלין, על אף שגם בברלין מאוד נהננו, היה לנו מאוד כיף, הוא גם בעצמו מאוד נהנה מהקבוצה, מכל מה שהיה שם, מהאוהדים. כן, אתה יודע, תמיר שהוא קרוב אליי, זה הכי כיף שיש, אבל השנה זה לא באמת הכי קרוב, אני מקווה ששנה הבאה נראה מה יהיה, אתה יודע. אם הוא יהיה בארץ, מהמם, ואם לא, אני אדאג להגיע לאיפה שהוא נמצא.
אז עכשיו נעבור לדבר עלייך, ואשמח שתספרי איך הגעת לעולם תקשורת הספורט, ואחרי זה לערוץ הספורט.
אז ערוץ הספורט, זה באמת היה, זה הבית השני שלי, אני כבר עברתי כמה קדנציות בערוץ הספורט, זאת אומרת, זו אני חושבת הקדנציה השלישית שלי בערוץ, הייתי ככה לפני הצבא עוזרת הפקה, ואז אחרי כמה שנים שוב חזרתי, הייתי גם שוב פעם עוזרת, סליחה, הייתי מפיקה של כל אתר ערוץ הספורט, הייתי גם מפיקת שידורים, וגם עשיתי קצת קווים, ועכשיו בפעם השלישית, חזרתי בעיקר כשדרית קווים, ושוב, כאילו תמיד, לא משנה איפה הייתי בחיים, תמיד ערוץ הספורט ככה, was in the back of my head, והיה לי איזושהי הרגשה שאני איכשהו נמצא את דרכי חזרה למקום הזה. וזהו, בגדול לא למדתי תקשורת, למדתי מנהל עסקים בבין תחומי, לא קשור בכלל, אבל תמיד נורא אהבתי את העולם הזה, את העולם של המשחק, כן למדתי משחק שנה וחצי, לא בבית ספר גבוה למשחק, אבל למדתי בקורס ממושך ארוך, ועוד קורס אחד אחר, ותמיד חיפשתי כזה את המקום שישלב את הספורט עם העולם המצלמה, וערוץ הספורט ככה התלבש לי כמו כפפה. זהו, ואז מצאתי את דרכי שוב בתפקיד הנוכחי שלי כיום, מאוד נהנית. וזהו, כאילו, זה כרגע המקום שאני נמצאת בו, וטוב לי, טוב לי.
ומתי הבנת שתפקיד שדרית הקווים זה מה שאת רוצה לעסוק בו?
שוב, אז בגלל שנורא חיפשתי את המקום הזה שהביא אותי גם להיות מול מצלמה, וגם לדבר על דברים שאני אוהבת, שזה ספורט, אז הרגשתי שזה תפקיד מצוין בשבילי, זאת אומרת, התפקיד שבדיוק מאגד ומאחד את שני הדברים האלו, וגם בסוף כדורסל, שזה משהו שאני מאוד אוהבת, אז כן, אז ככה.
האם יש לך מודל לחיקוי בתחום?
וואי, האמת שיש לי, יש לי כמה מודלים לחיקוי, בעיקר בנות מארצות הברית, שאני נורא אוהבת. יש את ארין אנדרוס, אם אתם מכיר, היא שדרית קווים אבל בעולם הפוטבול והבייסבול.
אוקיי, אז אני אישית לא מכיר.
לא מכיר. יש עוד בחורה, אני גם חושב, וואי, כאילו ברח לי רגע של משפחה שלה, אבל זאת קוראים לה מליקה, אני לא יודעת אם זה מליקה אנדרוס גם, לא יודעת, לא נראה לי, אבל היא איש הדרית קווים, והיא גם עובדת כבר יותר מזה בתוך האולפן, היא גם מדהימה, היא עשתה את זה המון שנים, וכן, אני בעיקר שואבת את ההשראה שלי, ואת ה... נגיד את הידע ואת הנוכחות של התפקיד מבנות בחול, מארצות הברית, מה-NBA, מה-NFL, אז כן.
אוקיי, יפה מאוד, וספרי איך נראית ההכנה שלך למשחקים.
אז ככה, בסוף אני סוג של מסקרת... בוא נגיד, גם ליגת העל, גם ליגה לאומית, גם ליגת נשים, אני נמצאת בהרבה מקומות במהלך השבוע. אז אני מבחינתי, בגלל שנורא חשוב לי להגיע לכל משחק מאוד מוכנה, אז אני לרוב עושה תחקיר גם לעצמי. אני נכנסת לאתרים של כל ליגה, וממש בודקת את הסגלים, ואם יש כמובן סטטיסטיקות בליגת העל, מן הסתם יש, וליגה לאומית וליגת נשים זה קצת פחות, אבל מסתכלת על סטטיסטיקות של שחקנים, לראות מה הם עשו במשחקים הקודמים, לראות מאזנים, אתה יודע, בסוף להבין כאילו מה קורה, מי נגד מי רגע לפני שקופצים ככה למשחק, וגם כמובן מדברת עם מאמנים לפני משחקים, מתקשרת דווקא לעוזרי מאמנים, פחות למאמנים, רוצה להבין מה קורה לפני משחק, פציעות, דברים שחשוב לדעת, אירועים שקרו לאחרונה, ככה מנסה לדבר, וכשאני מגיעה למשחק, תכף גם תרצה לדעת על זה, אבל עוד גם משהו לגבי ההכנה, אני גם תמיד כותבת לי ככה נקודות לפני המשחק, לדיווח שלי, מה שאני רוצה להגיד, ובסוף, כן, בסוף משתדלת להגיע פשוט הכי מוכנה, ולדעת כל מיני עובדות שקרו כדי... פתאום מתקילים אותי באיזו שאלה, או אפילו זה עוזר לי נורא, נגיד, עם שאלות שאני רוצה לשאול שחקנים בתוך כדי משחק. אני יכולה לבנות על הנתונים שעשיתי להם את התחקיר, שאלות במהלך המשחק.
אז תכניסי אותנו לעבודה במשחק עצמו. אנחנו כמובן רואים את התוצר הסופי של רעיונות ופסקי זמן, ודיווחים אחרי פסקי זמן. תסבירי בדיוק. איך עובדת העבודה עצמה במשחק?
בטח. יש אנשים שחושבים ששדרית קווים זה לבוא ולדחוף מיקרופון, אז זה ממש לא. כאילו יש כמובן טיימאוטים שבהם מותר לנו להכניס מיקרופון, ואין מה לעשות, תמיד יעדיפו לשמוע את המילים מהפה של המאמן, מאשר מעוד אדם נוסף, אתה יודע. כי בסוף אתה מקבל את המקור הראשון. אבל מן הסתם בליגת העל פחות מותר להכניס מיקרופונים, אבל בגדול העבודה היא מאוד מאוד דינמית, וצריך באמת ריכוז C, זאת אומרת, את חייבת להיות כל הזמן עם העיניים על המגרש, על הספסלים, להיות ערנית לכל דבר קטן שקורה במגרש, בין אם זה פציעה או שיחה שקורית בין שחקנים, אתה יודע, trash talk כזה גם על המגרש, שפת גוף של שחקנים, דברים שקשורים לשיפוט, שיחות בין מאמנים לשחקנים, ממש צריך לחיות את זה. צריך כאילו להיות כמו זבוב על הקיר בכל מקום בערך. ותוך כדי, גם אני צריכה להקשיב לעורך באוזניה, ולהקשיב לשדר פרשן. אתה יודע, כי גם הם אומרים דברים חשובים במהלך המשחק, שאני גם יכולה להשתמש בהם ושאלות שאני עושה, שאני שואלת. וכן, אז זה עבודה קשה, זאת אומרת, צריך להיות בכל רגע נתון באיזושהי דריכות כזאת, כי אם קורה פתאום משהו, את הראשונה על הקו, זאת אומרת, את צריכה להיות שם ראשונה לכל דבר. אז זו עבודה קשה. אני יכולה להגיד לך שאני יוצאת לפעמים מזיעה ממשחקים, על אף שאני בכושר. אבל זו עבודה מאוד אנרגטית, כיפית, אבל קשה, קשה מאוד.
דיברת מוקדם יותר בפרק על זה שתמיד היית סביב הכדור בעולם של גברים, אז איך זה באמת לעבוד כאישה בעולם שהוא בעיקר של גברים, הכדורסל הישראלי, כמובן כדורסל הגברים, ספרי קצת על זה.
אני חושבת שיש מגמה שבה נשים יותר דומיננטיות בעולם הספורט, על אף שעדיין זה מנוהל ומושתת יותר עם, בוא נגיד, עם גברים מאשר נשים. נגיד, אני חושבת שזה היה אתמול או לפני יומיים, היה בבוסטון סלטיקס איזשהו שידור גדול כזה שרק women broadcasters, sideline reporters, כאילו היה רק ערב של נשים, שזה היה מדהים. אז אני חושבת שכן נשים צוברות לעצמם יותר, בוא נגיד, כוח ומעמד בעולם הספורט, ולא רוצה להישמע קצת, אתה יודע, לא שחצנית, אבל בסוף נשים זה גם עם יפה. ולראות נשים על המסך, זה דבר מאוד חינני. ונשים שמבינות בספורט זה אפילו עוד יותר, יש בזה קסם. כי, אתה יודע, גברים, מי שאוהב ספורט, מאוד מתלהב מאישה שמבינה בספורט. זה תמיד כיף, כי בסוף מה גברים אוהבים מנהל שיחות על ספורט? וכשיש אישה שיודעת גם, אז זה מוסיף עוד עניין. אז אני חושבת שמבחינת העניין של גברים מול נשים, אז כבר יש הרבה יותר נראות, לא נראות, אבל הרבה יותר כאילו אפשר לראות נשים שעוסקות בתחום. בכל מיני תפקידים, וגם המון במסך. אני חושבת שגם דינמיקה בין נשים לגברים במסך זה מאוד יפה, וחשוב מאוד.
וואו, אז באמת נושא מרתק,
ממש.
ועכשיו נעשה מעבר לאקטואליה, וכמה דקות לפני הפרק הזה בעצם הפועל ירושלים הודיע רשמית על סיום דרכו של איליאס קנצוריס, שי אולארצ'יק ותיאודורוס ינוקופולוס יהיו המאמנים הזמניים לפחות בתמיכתו של המנהל המקצועי יונתן אלון. הפועל ירושלים כמובן הודחה מאירופה, מליגת האלופות, שלושה הפסדים מצופים, משבר בליגת העל, תבוסה להפועל תל אביב. איך את רואה את המצב שם, שהוא באמת אפשר להגיד פספוס, העזיבה של ג'יקיץ' מאוד השפיעה, ההתחלה עם קנצוריס עוד הייתה בסדר ואפילו טובה, אבל לאחרונה העסק פשוט קרס.
כן, קודם כל אני כן רוצה להגיד מילה על קנצוריס, כי אני חושבת שמלך התחילה, המצב עבורו היה מאוד מורכב. להיכנס בסוף לקבוצה שלא אתה בנית, לא אתה מכיר, לא אתה אימנת במשך תקופת ההכנה, וכבר להביא תוצאות שאגב בהתחלה הוא עוד הביא, זאת אומרת הוא עשה איזשהו רצף ניצחונות, ולאט לאט הדברים פשוט לא התחברו, גם היו איזה של פציעות קטנות, אבל אתה יודע, בסוף זה גם דינמיקה של שחקנים מול מאמן, כי אלכסנדר ג'יקיץ' היה דמות נערצת, אפשר להגיד, על ידי השחקנים שלו. אתה ראית את הקשר שלו עם ספידי סמית, שהיה מאוד קרוב, או קורנליוס, שגם ככה היה להם קשר מיוחד. כאילו עם כל השחקן הוא מצליח למצוא איזשהו בונדינג מסוים. ועבור קנצוריס, זה הרבה יותר קשה. בגלל זה נורא קשה לי לשפוט אותו, נכון, בסוף ירושלים זו קבוצה גדולה, קבוצה שבנויה מסגל איכותי מאוד, גם בגזרת הזרים, גם בגזרת הישראלים, ואני חושבת שבסוף מאמן זו דמות שהיא כל כך חשובה בקבוצה, שברגע שמפרקים אותה מה, אתה יודע, מהשחקנים, זה קשה, זה קשה, זה... אני הכרתי את איליאס קנצוריס, פגשתי אותו כמה פעמים, באמת בחור מקסים, יכול להיות שזה, אתה יודע, זו הייתה משימה, לא רוצה להגיד גדולה עבורו, או קשה מדי בשבילו, אתה יודע, בסוף זה גם עניין של סיטואציות, ויכול להיות שסיטואציה לא צלחה מפת אלף ואחד דברים. אבל אני גם כן חושבת שחובת ההוכחה היא לא רק על המאמן, היא גם על השחקנים. אבל בסוף זה כן גם משתלב יד ביד.
קבוצה שחוותה הדחה מאכזבת מאירופה, היא הפועל תל אביב, שהובילה ביותר מ-20 הפרש מול בשיקטש ברבע גמר היורו קאפ, אבל התאוששה זמן קצר לאחר מכן עם אותו ניצחון גדול על ירושלים. כן. איך את רואה את ההדחה של הפועל תל אביב, שהיא גם מאוד מאכזבת, בטח בהתחשב בזה שהקבוצה הגיעה לרבע הגמר בעונה שעברה, ורצתה לעשות צעד קדימה?
כן, זה כבר, זה לא השנה הראשונה שזה קורה להם בדיוק באותו שלב, שהם מודחים מאירופה. אני כמובן רציתי שיצליחו. בסוף, גם על אף, אתה יודע, היריבות הגדולה עם אבא שלי כמאמן מכבי, ותמיר היום לשחקן מכבי, אבל בואו נשכח שגם תמיר התחיל את הקריירה שלו בהפועל תל אביב, בתור שחקן צעיר עם כרטיס כפול, שיחק בלב השרון. אני בתור אשת מקצוע, ובכללי גם בתור אוהדת, אני תמיד בעד קבוצות ישראליות שהצליחו, זאת אומרת, בכל המפעלים, בין אם זה ירושלים, פועל תל אביב, חולון, מכבי, בסוף, כמדינה, אנחנו צריכים לשמוח בהצלחות של קבוצות שלנו. אנחנו מדינה כזו קטנה, וכל דבר שאנחנו מביאים שהוא הצלחה, זה משהו גרנדיוזי. אז אני כאילו, לפעמים אני מציצה בתגובות, ואני רואה אוהדים שכאילו מדברים בצורה לא יפה, על קבוצות ש... נגיד פה שעכשיו מפועל תל אביב, או ירושלים, שכאילו שמחים להעיד שהקבוצות האלו עפו, ולי זה חורה, כי אתה יודע, יש המון כזה שנאה גם בספורט, ואני פחות מתחברת לזה, אבל אני יודעת שרגע ככה, אני פחות עונה לך על השאלה, אבל היה חשוב להגיד את זה, אבל מבחינת הפועל תל אביב, כן, אתה יודע, הם בנו קבוצה גדולה, קבוצה עם קאדר, שוב, איכותי מאוד, יכול עכשיו וגם עכשיו איבדו את ג'קובן בראון, אבל זה כבר במשחק מול בשקטש, כבר נפצע, אם אתה זוכר. הוא לא שיחק כמעט את רובו. אז הם איבדו אותו, ואתה יודע, וברגע שדבר כזה קורה, כששחקן כל כך דומיננטי שלך, אתה מאבד אותו, דברים קורים, ודברים, זה באמת היה איזשהו הלם, גם עבורי, כשאני ראיתי שהם שמתו 21 הפרש, זה איזשהו משבר כזה שפתאום הם עברו, וזה קרה. הלוואי וזה היה נגמר אחרת, אבל שוב, יש דברים שפשוט קורים בסיטואציות שתמיד תשאל if he wasn't hurt, אם הוא לא היה פצוע, אם לא היה זה, מה היה קורה. אני חושבת שהפועל תל אביב כן היו צריכים להצליח את המשחק הזה, אבל דברים כאלו קורים בספורט. כאילו אי אפשר שדברים כאלו לא יקרו. ונכון, זה מאכזב לפועל תל אביב, כי היו לה מטרות, והיו לה ציפיות, והיו לה ככה דברים שהיא רצתה לממש. מה לעשות?
אנחנו מדברים לפני המשחק של הפועל חולון מול מורסיה, אבל נכון. בכל מקרה אפשר להגדיר את העונה של הקבוצה כהצלחה עד עכשיו.
כן.
מה דעתך על חולון? התחלת לדבר על משגב בתחילת הפרק.
אני חושבת שחולון, גם היא בסוף נמצאת בסיטואציה לא קלה. שוב, כל הקבוצות הישראליות השנה נמצאות בסיטואציה לא הגיונית. בין אם זה מכבי תל אביב, ואתה יודע, קבוצות לא מערכות פה בארץ. אגב, גם עם הפועל תל אביב, אם דבר כזה קורה, נגיד משחק כמו שהיה עכשיו נגד בשקטש, קורה במגרש של הפועל תל אביב, הפועל תל אביב מנצחת, זה ברור. אז אתה יודע, בסוף הרבה קבוצות גם הפסידו אופציות לתואר, להפלות, בגלל הסיבה הזו שאין קהל. כי אתה יודע, מי כמוך, אתה יודע מה זה הקהל של הפועל תל אביב, אתה מגיע לשם רק מהפחד לשמוע אותם, אתה, אתה יכול לסיים עם אפס נקודות. אז, אז שוב, חזרה לחולון, סליחה שסטיתי, חולון בעונה, באמת, קודם כל, שרפי, מה שהוא עושה, גם באופן אישי, אני מאוד שמחה בשבילו לראות איך הוא מתקדם, וצובר לעצמו ביטחון גם כמאמן, שזה מאוד חשוב, מול השחקנים, מגיע להם המון קרדיט, הם, אתה יודע, הם עברו המון פציעות, העונה, באופן כללי, שחקנים הישראלים שאתה דיברת עליהם, שחר אמיר ואני ניב משגב, שעשו איזושהי מקפצה בעונה הזו, ואני באמת מאחלת להם שיצליחו לנצח את המשחק הזה היום, שיצליחו לעבור את השלב הזה ולממש להם את ההזדמנות לעבור לשלב הבא.
שחקן שסיקאוט כבר בעונה שעברה בליגה הלאומית במדי ליצור נתניה הוא בן שרף, שכיום מככב בקריית אתא בליגת העל. מהי החוויה האישית שלך ממנו?
אני באופן אישי קודם כל מאוד אוהבת את בן כבן אדם. בן הוא בחור מקסים, הוא צנוע, הוא בא ממשפחה טובה, יש לו ערכים מדהימים. הוא גם מזכיר לי באיזשהו אופן את הרצינות שלו והמוסר עבודה שלו, הוא גם מאוד מזכיר לי את המוסר עבודה ושאר הדברים שתמיר יש לו. אז אתה רואה שחקן שהוא חדור מטרה, והוא יודע לאן הוא רוצה ללכת, הוא יודע מה הוא רוצה להגשים, וזהו, הוא פשוט רץ על זה, כמו הסוסים האלו במרוצים, שלא רואים שום דבר מנגד עיניהם, ככה, והוא רץ קדימה, והוא עושה עונה מרשימה, הוא עוד לא בן 18, אני חושבת ששבוע הבא יהיה בן 18, אם אני לא טועה, זה באמת מדהים לראות, ואני מאמינה שהוא פשוט ימשיך בדרך שלו, ויעשה דברים גדולים, גם עבור קריית אתא, גם עבור כל קבוצה שהוא יהיה בו, גם עבור הנבחרת שלנו בעתיד, וכן, יש גם, אני מאוד מאמינה שסיכויים מדהימים שהוא גם יוכל להגיע לליגה הטובה בעולם, שוב, תלוי מה הוא רוצה לעשות, גם עניין של סיטואציות, קבוצות, מאמנים, אבל כן, כיף לראות אותו, כיף פשוט לראות שהוא מצליח, הוא הגיע מנתניה, קבוצה שגם אני מאוד מכירה, רק שימשיך ככה, מגיע לו.
אז דיברנו קצת על נתניה עכשיו, לאחרונה הם זכו בגביע המדינה של הליגה הלאומית, משחק כן. שבו היית שדרית קווים, נכון. ובאופן כללי זה גם ההצלחה של פרויקט שחקן אמיתי, שבו אמא שלך כנרת גם מעורבת, כן. עד כמה את שמחה בשביל המועדון הזה והדרך שהוא הולך בו?
אני מאוד שמחה, כי אני חושבת שאנשים שנרתמים לדבר הזה שנקרא נתניה, ובאופן כללי שחקן אמיתי, זה אנשים טובים, זה אנשים מצוינים באופי שלהם, זה אנשים שבאמת רואים את השחקן הישראלי במקום הראשון, את הכדורסל הישראלי כדבר שהוא באמת משהו טהור, משהו שצריך להיות כל הזמן בפרונט, ורק לטפח ולקדם את השחקנים הישראלים. שחקן אמיתי כחברה עושה עבודה מדהימה, רואים את זה כבר שנים, איזה שחקנים יוצאים מתוך המקום הזה, ויש דרך ויש שיטה שהיא לא השתנתה מהיום הראשון, וכן, גם תמיר הוא בגדול הפרויקט הראשון הגדול של שחקן אמיתי, שלאחריו הגיעו עוד שחקנים מדהימים כמו תאי מושקוביץ, רואי פריצקי, איתן בורג, בן שרף, אתה יודע, בסוף כולם שם נמצאים תחת המעטפת הזו, אדם אריאל, גולן גוט, יש עוד רשימה באמת ארוכה מאוד, ואני שמחה כי אני חושבת שהם בנו את זה לאט לאט, שנה אחרי שנה, את השיטה הזאת שהם דפקו בה, והם לא הורידו רגל מהגז אפילו לא לשנייה, ומי שמנהל את כל הדבר הזה הוא עידן אבשלום, שהוא שוב גם הוא בחור חדור מטרה, ורואה רק את הדברים הטובים שבכדורסל, והוא עשה את הדרך הזאת לצד ראובן נייברגר, שהוא גם המאמן של נתניה, שנמצא גם המון שנים בשחקן אמיתי. הם ידעו שהם רוצים להביא משהו אחר לכדורסל, ולהביא איזושהי תוכנית כזו שתוכל לתת לשחקנים את ההכוונה ואת הדרך. כי בסוף, במדינה שלנו, לצערנו הרב, הספורט הוא לא במקום הראשון. כדורסל, יותר נכון. והם החליטו בשחקן אמיתי פשוט לעשות את זה, פשוט לוודא שיוצאים מפה שחקנים, שיש להם איזושהי מעטפת שהיא נכונה, ושיכולה להביא אותם למקומות גדולים. ואתה רואה מה קורה בשחקן אמיתי, ובגלל זה גם הם הגיעו לאן שהגיעו, ובגלל זה גם זכו בגבי המדינה. ועוד, אני בטוחה שהם יעשו דברים מדהימים, וגם עם העולם החדש שנבנה עכשיו בנתניה. מגיע, מגיע נתניה להיות על המפה.
איך נראה היום בחייך?
וואו, איזה שיפטינג. אז אני אתקעת את היום, בוא נגיד יום של אימונים ושיגור, אני גם, כמו שציינתי, אני מאמנת כושר, אז אני יכולה נגיד לפתוח את היום שלי בשלושה אימונים, ככה מ, בוא נגיד, 8 בבוקר, 8, 9, 10, ואז אני מתאמנת גם בעצמי, מן הסתם אני מכורה לאימונים, אז אני גם מתאמנת, ואז אני מגיעה הביתה, ונגיד יש לי שידור באותו יום, אז אני קודם כל מתחילה לשבת, לעשות את התחקיר שלי, כמו שאמרתי לך, לדבר עם מאמנים, לעשות את כל מה שצריך כדי להגיע הכי מוכנה שיש. לפעמים אני כזה מדברת עם אבא שלי, קצת לפני על כל מיני דברים שנגיד אני צריכה לדעת, אז זה גם ממש עוזר לי, גם תמיר לפעמים עוזר לי, שזה כיף. ואז, אתה יודע, בסביבות כזה אחר הצהריים, ועושים איזשהו שידור כלשהו במקום מסוים במדינה, ומגיעים לשידור, וזה קורה, כל הקסם הזה קורה. חוזרים הביתה, נשון, לאכול. כן, ככה תתתי לך את זה באופן כללי מאוד.
אז ספרי קצת על האהבה לאימוני הכושר, שקצת התחלת לדבר על זה.
כן, אז האימוני כושר, אני מאמנת כבר קרוב ל9 שנים נראה לי, ואני חיה את זה גם מגיל נורא צעיר, חושבת שמגיל כבר, שוב, עסקתי בספורט כל חיי, אמרתי לך, בין אם שיחקתי כדורסל, כדורגל, הייתי בנבחרות אתלטיקה, בצבא הייתי מדריכת כושר קרבי בווינגייט, כאילו בבת 8, אז כל הזמן החיים שלי גם סבבו סביב אימונים, ואז עשיתי קורס בגיל ה-20 וקצת, והתחלתי לאמן, וזה עולם שאני מאוד אוהבת, מאוד מתחברת, גם האינסטגרם שלי חי את זה, גם את האימוני כושר, גם את הספורט, זאת אומרת, את הקווים שאני עושה את העבודה בערוץ הספורט, זה גם מתחבר נורא טוב ביחד, שני הדברים האלו, שזה נורא כיף. וכן, זה ממלא אותי, לראות שאני עושה טוב לאנשים, שאני גורמת להם לעבור איזשהו תהליך חיובי, וזה גם איזשהו סיפוק, שאני ככה מרגישה ביום יום. אז כן, אז כושר זה בהחלט הרבה ממי שאני.
ספרי משהו מעניין שלא יודעים עלייך.
יו, אז כבר אמרתי לגבי הכדורסל שפסיקתי. כן. מה אני יכולה לספר עליי? אני מתאגרפת, אני לא יודעת אם זה כן. כן, אני כאילו לא מתחרה, אני לא עושה ספארינג ולא זה, אבל אני מתאגרפת שזה ממש מגניב. ואני, מה אני יכולה להגיד? וואי, אני מנסה לחשוב. לא יודעת, נראה לי זה מספיק, לא? מתאגרפת. אם היה לי עוד משהו אני אגיד לך.
האם את מעדיפה לצפות ב-NBA או ביורוליג?
חד משמעית יורוליג. אין על היורוליג. אין. הוא יותר, סגנון משחק יותר יפה, משהו באמת יפיפה, זה כיף לראות את המשחק הקבוצתי הזה. אני אף פעם לא הייתי אוהדת גדולה של NBA. אני, אמנם שאבא שלי אימן בקליבלנד, אז הרבה יותר התעניינתי, וככה חייתי את הענף כאילו שם, אבל באופן כללי, יורוליג זה, אתה יודע, magic moment, זה every night is magic moment, כאילו ביורוליג. זה פשוט כיף, כאילו לראות את הכישרון ולראות את הכדורסל, זה פשוט שוב, כדורסל יפהפה, אז אני ממש מתחברת וממש אוהבת גם את השחקנים, יש שחקנים מדהימים וכיף, כיף לצפות.
מה המשחק הכי גדול שבו היית שדרית קווים?
זה היה בדרבי שנה שעברה, תמיר לא היה, אז זה היה בחודש מאי אני חושבת, כן, לא יודעת מה זה היה, זה היה משחק על מיקום נראה לי, מיקום בטבלה, נראה לי פועל תל אביב,
טוב פה נעס
כן.
דירה אני חושב.
כן, בתום נעס דירה, כן. נכון, פועל תל אביב הפסידה, וזה היה משחק, אתה יודע, מטורף, כאילו, קהל, אווירה, תחרותיות בשיאה, זה באמת אחד מהרגעים המרגשים שהיו לי בעונה, כי זה באמת היה משחק גדול, וגם מבחינת השידור, זה שידור מאוד ארוך ומאוד מאתגר, צריך להיות, אתה יודע, יש המון דברים שצריך לעשות גם לפני השידור עצמו, כל מיני כותרות שצריך לתת, ולהיות גם על הדברים שקורים עם האוהדים רגע לפני משחק, אז כן, מבחינת הרמה של השידור היא גם מאוד גבוהה, ובכללי, אתה יודע, הדרבי זה אדיר, זה כיף.
מי המאמן הכי טוב ששידרת?
וואי, איזו שאלה, מה זה? שע, כאילו, מקצועי או כבן אדם?
כנראה מקצועי, כן.
וואי, אני חושב, תראה, יש את אלכסנדר ג'יקיץ' שעשיתי משחקים של ירושלים בעונה שעברה, אז אני יכולה להגיד שמשחקים שלו, היה, אתה יודע, גם בסוף אישיות בפני עצמה, זאת אומרת, הרעיונות איתו, הזהירו אותי מפניו שיהיה ממש קשה לראיין אותו, אז חטפתי פעם אחת איזה זפתה כזאת, ולא היה לי כזה מה להגיד, אני כזה, הוא ענה לי ואני כזה, אומייגד, מה אני אומרת? מה אני אומרת? אז קרה לי פעם אחת, ואז אחרי זה באתי למשחק הבא, אני זוכרת שניגשתי לפני המשחק, דיברתי, אמרתי, מה, הפלת אותי, אמרתי, אתה לא תפיל אותי עוד פעם, אז זה לא קרה שוב, והיה לנו אחלה רעיונות מאז, אז כן, אני חושבת שג'יקיץ' הוא גם אישיות מאוד גדולה, וגם מאמן מאוד טוב, אתה יודע, הוא עושה דברים יפים מאוד עם ירושלים, כבר דיברנו על זה, שחקנים מאוד, מאוד אהבו אותו, והוא עושה קסמים בירושלים, אז כן, ג'יקיץ'.
מי השחקן הכי טוב ששידרת?
וואי, בליגה הישראלית, בליגת העל מן הסתם, וואי, אני מנסה לחשוב, כי כאילו, אני גם מנסה לחשוב על העונה שעברה, מי היה, ו... וואי, אני צריכה לחשוב על זה, אבל טוב, תראה, ג'קובן הוא שחקן מדהים, זאת אומרת, ג'קובן בראום, הפועל תל אביב, גם ליוואי רנדולף, שחקן מצוין ברמות, מי עוד? גם מכבי פחות יצא לי לעשות, אבל כן, אחד מהקבוצות הגדולות, גם בחולון, אבל כן, אני יכולה להגיד שבסוף ג'קובן זה הצגה בפני עצמה.
מה הרגע הכי גדול שלך כשדרית?
הרגע הכי גדול שלי כשדרית, זה חד משמעית הרעיון שעשיתי עם דייוויד רובינסון בעונה שעברה במשחק של נתניה, זה היה מול נעריה, אם לא טועה, כן, בסדרה של מול נעריה, נכון, אני לא טועה, כן, אז ראיינתי אותי, זה היה לא בסדרה,
או שזה היה עונה סדירה, נראה לי עונה סדירה.
כן, עונה סדירה? סורק, כל כך הרבה משחקים.
עונה סדירה, אשקלון לדעתי. אבל אני כבר לא
אשקלון. זוכר. זה אשקלון? יכול להיות.
יכול
כן.
להיות.
לא משנה, כן. זה לא מה שחשוב, אבל ראיינתי אותו במחצית, אתה יודע, הרי הבן שלו ג'סטין שיחק בנתניה, אז הוא החליט שהוא בא לראות את הבן שלו, ואני לא ידעתי שהוא מגיע. אז כשאני יודעת שמגיעים אנשים, אתה יודע, אנשים גדולים מהחיים, אז אני בדרך כלל מתכוננת, ואני מכינה כמה שאלות, ואז אני זוכרת שהוא הגיע, ואמרו לי, שאני דייוויד רובינסון כאן, את חייבת לראיין אותו, ואני כאילו, אומייגד, 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 כאילו איך כאילו איך נלחצתי, כזה, מה אני עושה? וזה, מה אני שואלת אותו? טוב, אתה יודע, רץ לך מלא דברים בראש, כאילו כל הקריירה עכשיו שלו, מה אני שואלת אותו על כל הרגעי השיא בקריירה שלו? ואז כזה, הורדתי שנייה, אתה יודע, את הלחץ, את הדופק, וגם, תחשוב שאני צריכה להכין את כל השאלות, תוך כדי משחק, זאת אומרת, דברים קורים, אני צריכה להיות בטיימאוטים, אני צריכה להיות תשובה להכל, אז כן נעזרתי כזה באבא שלי באותו רגע, אתה יודע, אבא שלי גם מכיר אותו, יודע, אני גם מכירה אותו, אבל אתה יודע, זו תקופה שאבא שלי מן הסתם היה יותר בא ויותר ידע, ומן הסתם גם פי אלף יודע יותר ממני, אז הוא ככה מיקד אותי, ואמר לי תמיד לשאול אותו, אני גם הבאתי איזה שאלה שתיים לרעיון, וחיברתי כזה משהו יפה, ובסוף יצא משהו מהמם, והוא בן אדם פשוט הכי מקסים, הוא ככה גדול, וממש פיזית בגובה, והלב שלו כזה רחב, בן אדם משכמו ומעלה, היה לי אחד הרעיונות הכיפים והיפים, ונהניתי מכל רגע לרעיין אותו.
ומה הרעיון הכי טוב שעשית? האם זה האחד הזה?
אני חושבת שכן, זאת אומרת, שוב, נורא קשה לי לזכור את כל הרעיונות שעשיתי, אבל אני בהחלט חושבת שכן, זה רעיון אחד הטובים שהיו לי, ואחד המרגשים. אני לא יודעת איך כאילו לא התעלפתי, באמת. זה היה ממש כיף ומרגש.
ומהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת לאורך השנים?
אני נוטה לא, אתה יודע מה? אני חושבת שהתגובה הכי מרגשת שקיבלתי זה מההורים שלי, זאת אומרת, כשההורים שלי אומרים לי שהם גאים בי או צופים בי ופתאום רואים אותי באיזשהו שידור שעשיתי משהו יפה או באופן כללי, דברים שעשיתי בחיים, וההורים שלי ככה הגיבו אתה יודע, במילים חיוביות ויפות, אז זה תמיד הכי מרגש אותי בעולם. כי קודם כל גם המשפחה בשבילי זה הדבר הכי חשוב בעולם, אז הפידבק הכי חשוב לי זה מהמשפחה שלי. אז כן, חד משמעית, הכי מרגש.
ועכשיו, מי האדם הכי מפורסם שפגשת? אני בטוח שפגשת המון. אבל האם יש פה איזה משהו שנע בין הטווח של לברון ג'יימס, דונלד טראמפ, אני לא יודע.
גדול. אז כן, גם את לברון פגשתי, מן הסתם כשאבא שלי אימן בקליבלנד, אבל האחרונה הבן אדם הכי מפורסם שפגשתי זה היה נובק ג'וקוביץ', הטניסאי הכי גדול בעולם, זאת אומרת, כבר שנים, הוא היה פה שנה, הוא היה שנה שעברה בטורניר ATP 250 של הטניס, זאת אומרת, בישראל. ואני זכיתי לקיים איתו 4 רעיונות, וזה שוב עוד פיק מומנט בחיים שלי שאני לא אשכח, הוא גם פשוט ספורטאי למופת, אדם למופת, לפני כל רעיון איתו, באתי הכי מוכנה שיש, גם יכולה להגיד לך ש... אני בעצמי עשיתי תחקיר מטורף, גם על ההיסטוריה שלו כספורטאי, גם בכללי על הטניס, מה שקורה מבחינת הטורנירי ATP, ככה ממש לדעת ולהבין למה אני נכנסת. אז חד משמעית האדם הכי מפורסם, ואחד האנשים הכי מקסימים, שיצא לי לראיין, גם הוא, גם דייוויד רובינסון, עילוי.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
זו שנה, אתה יודע, זו שנה מאתגרת, זו שנה לא רגילה. בסוף, גם לדוגמה בליגה הלאומית, אני מאוד, באופן אישי מאוד נהנית מהליגה הלאומית שיש רק ישראלים, ולראות את הישראלים פורחים, זה משהו מהמם בעיניי. וכדורסל הישראלי היום, אני לא חושבת שהוא באיזושהי תחושת ביצוי, מה שנקרא, מבחינת השחקנים שהגיעו לכאן, כאילו, בגזרת הזרים, ומן הסתם זה היה יכול להיות יותר טוב אם היה מצב רגיל. אבל אני פשוט אוהבת לראות שחקנים ישראלים, סומכים, מתפתחים, עושים לעצמם שם בליגה, וכמובן שגם השחקנים הזרים מביאים לכאן איזושהי, בוא נקרא לזה, אתה יודע, משהו אחר, משהו אמריקאי, משהו שגם כיף לצפות בו, באתלטיות הזאת ובסגנון משחק הזה שמביאים איתם. אבל זה הכל, כן, הכדורסל הישראלי, אני חושבת שהוא נמצא במגמה שכל הזמן הולכת ומשתפרת, ולאט לאט אני גם בטוחה שאנחנו נתחיל לראות יותר ויותר שחקנים ישראלים דומיננטיים, ואני מחכה לזה.
אז יש לנו שאלות קצרות של חברי קהילת ספורטסאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. מי כן. השחקן הכי טוב לדעתך בליגה?
בליגה שלנו, אני רוצה להגיד וייד בולדווי, זאת אומרת, מבחינת הדברים שהוא עושה, כאילו ראית עכשיו מה הוא עושה במשחק האחרון מול גלרבן, כן, כאילו כשווייד במקום, עם הראש במקום הנכון, הוא שחקן מטורף, מן הסתם אני, השחקן הישראלי שלי הכי טוב, אתה יודע מי זה, אז אני אמרתי את וייד בגזרת הזרים, בגזרת הישראלים, אין מה לעשות, אני לא יכולה להגיד שם אחר, מבחינתי הוא הכי טוב, ואני באמת, שוב, כמו שאמרתי לך, אני רק רוצה שיצליח, מגיע לו, עוד שחקן שאני גם מאוד אוהבת, זה גם האמת, מן הסתם, גם ברטימור עושה עונה מדהימה, זאת אומרת, זה מטורף לראות מה היה מהשחקן הזה לפני כמה שנים, שאני זוכרת שחקן כבוי קצת, אתה יודע, לא מוצא את עצמו כל כך, והשנה הוא פשוט, כבר מהעונה שעברה, הוא עושה דברים מרשימים, אז כן, ברטימור גם שם, לגמרי. אבל יש עוד מלא, זה קשה, זה באמת, יש מלא שחקנים טובים.
ומישהו שואל מתי יהיה רעיון משפחתי שלך עם תמיר או עם דיוויד, אז עם דיוויד היה לפני הרבה שנים.
נכון, אוי ובוי, אוי ובוי, אל תזכיר לי את זה.
למה? זה היה דווקא מעולה, לדעתי.
היה לי שם איזה גמגום על, שם אשכח, אמרתי את המילה סטטיסטיקה וגמגמתי, אמרתי שם סטטיסטיסטיקה, ככה, אם תראה את זה שוב, אתה תמות מצחוק. כן.
ועכשיו, איך את רואה את העתיד שלך? מה החלום הכי גדול שלך?
קודם כל, העתיד שלי, אני לא מסתכלת רחוק מדי, אבל כן, אני רואה את עצמי ממשיכה את הדרך שלי בערוץ. המטרה שלי והחלום שלי זה להתקדם מהמקום שאני נמצאת בו היום אל עבר אולפן והגשה, ששם אני באמת רוצה להגיע, שזה החלום שלי. אבל אם אתה צריך לשאול אותי מה החלום שלי לא מקצועית, הייתי אומרת לך לטייל בעולם, ללכת לפגוש אנשים, תרבויות, להישאב, פשוט להיפתח לדברים חדשים, ואז זה ככה חלום ברמה הספיריטואלית, אפשר להגיד, לקרוא לזה ככה. ואגב, מבחינת הכושר, תמיד היה לי חלום לעשות ריטריט של כושר, מין כזה חופשה של ספורט, וזה חלום שהולך להתגשם בקיץ הקרוב. אני אמורה, כאילו אני הולכת לעשות, לקיים ריטריט במקום מהמם בארץ, ואז מי שמאזין לנו וככה רוצה ומחפש, אז גם תרשו לעצמכם לעקוב אחריי ולשמוע דברים שהולכים לקרות, אז זה בהחלט חלום שלי, ואני מרגישה שאני בדרך להגשים אותו, אז זה ממש כיף.
סאמן, ועכשיו הגענו לפינת סיפור, ואם יש לך סיפור מיוחד נוסף מהשנים בכדורסל שאת רוצה להביא, אז בכיף.
מהשנים בכדורסל. אני חושבת שאחד הסיפורים היותר יפים שהיו זה הזכייה של אבא שלי ביורוליג ב-2014, שאגב, אני לא הייתי במילאנו. אחותי התאומה ואני היינו בטיול הגדול שלנו במרכז אמריקה, ואני זוכרת שביומיים האלו של החצי גמר וגמר, אני נכנסתי למצב חירפון, אמרתי כאילו, אין מצב שאני לא רואה את המשחק הזה, כאילו לא משנה איך ומתי וכמה ולמה, אני רואה את המשחק הזה. הלכתי לאיזה בחור של ספורטס בר, מקום של כזה הימורים של ספורט, אמרתי לו, תקשיב, אני משתלטת לך על המקום, אתה סוגר לי את הבר הזה עכשיו להיום ומחר, ואנחנו רואים את היורוליג, כי אין מצב שאני לא רואה את זה, ואתה לא מבין, ואני מדברת איתו רק בספרדית, כי אני גם מדברת ספרדית, וזה, והוא כאילו, אוקיי, בסדר, כאילו, הוא מנבל ממני, הוא חושב שאני לא יודעת מה אני הולכת לעשות, הוא אומר, אני סוגר לך את הבר, רק שלך, רק תדאגי להביא אנשים, כי אני צריך למכור אלכוהול וזה והכל. אז התחלתי, נכנסתי למוד של יחצנית מטורפת, אתה רואה אותי ברחובות מקסיקו, צורחת אנשים, עם שלטים, בואו לראות את המשחק של מכבי ביורוליג, ככה, ממש, בטירוף. ולאט לאט אנשים התחילו להיכנס ולבוא, והבר היה מפוצץ באנשים בשני הימים, ואתה יודע, ואז קרה מה שקרה, גם המנהל בר כאילו היה בטירוף, כאילו אמר וואי איזה כיף, מה עשית לי, והבאת מלא אנשים, גם זכינו, גם התפרסם סרטון שלנו באתר של היורוליג, שאנחנו צורחות שם משמחה על הניצחון, אז הכל באמת היה מושלם, ואני יכולה להגיד שזה אחד הזיכרונות הכי יפים, על אף שלא הייתי ביורוליג במשחקים במילאנו, זה משהו שאני לא אשכח לעולם.
וואו, אז איזה סיפור מדהים שסוגר פרק מדהים. אז קודם כל אני רוצה להודות לך שני שהתארחת, באמת היה פרק מעולה ומרתק, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים להירשם לפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים השונות, לדרג 5 כוכבים, להצטרף לקהילת ספורטסאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כדי בין השאר לשאול שאלות את האורחים שמגיעים, כמו שהיה עכשיו, ובנוסף להוריד את אפליקציית ספורטסאבי, כדי להמשיך להתעדכן בחדשות. אז פעם נוספת, שני, תודה רבה, ותמשיכי להצליח.
תודה רבה, משה, היה לי ממש ממש כיף. אתה מקסים, ותודה רבה לכל המאזינים. נראה שיהיה לנו טוב, ושיהיה פה, אתה יודע, שיקרו דברים טובים למדינה שלנו, ושכל החטופים יחזרו הביתה.
אמן. אז פעם נוספת, תודה רבה, ונתראה בפעמים הבאות.
תראה במגרשים.
אמן.
ביי, תודה.